אחרי זה בדרך שאלות, כי תיקון קין נעשה בכמה מדרגות, כן? שבעתיים יוקם קין, כן? אבל דיברנו כבר על האות,
על מצפה. לא, עד
לא, עד
דיברתי על
המדרש שקיים
קם על הבל,
ובשביל
שהבל היה יותר חזק,
נכון, והפיל
אותו,
זה הגענו, זה הגענו. טוב, פרוד, מה שאולי נקשור לעניין, כי זה עניין כל כך גדוש ממדרשים ש... לא זוכר בדיוק את ההליך. אז למדנו כבר את ההבדל בין המנחה של קין והמנחה של... אז זו הייתה נקודה, כן? ולכן אנחנו רואים שפה יש כבר איזה סימן למה שעתיד לקרוא בין ישראל ואומות העולם. אבל, כן, הגענו לזה. אבל המיתו של דבר זה לא הדגם של היחס בין ישראל ואומות העולם. דווקא אני הייתי מוסיף שאומות העולם רוצים שזה יהיה ככה. שישראל יהיה ההבל של קין. אבל למיתו של דבר זה שורש ישראל זה משת, כן? יש כבר תיקון בין הבל לשת. תחת הבל כי הרגו קין. קישת לירוקים זרע אחר, ויש מדרש חשוב מאוד. נדמה לי שזה נמצא פעמיים, במדרש רבה על אותו פסוק ובמדרש רות. כל פעם שיש זרע זה רמז למשיח. ולכן, תיקון של שד זה כבר משיחי. גבי התפקיד, זה אותו תפקיד, תחת הבל. אבל יש הבדל, ששד הוא שטלי, הוא יציב. הבל הוא הבל. זאת אומרת, הוא, איך אומרים, פגיע, כן?
זאת הסיבה שקין והבל לא מופיעים בדברי הימים?
נכון, נכון. בדברי הימים זה מיד כאילו זה לא היה. זאת אומרת, לפי הקבלה, סיפור קין והבל זה בעולם הבריאה. זאת אומרת, זה לא ממש בעולם האסיה, זה לא ממש בעולם שלנו, כן? אז אני רוצה להסביר את זה. זאת אומרת, הנטיות האלו, קין והבל, וכל הבעיה שביניהם, ודור לפני זה, כל הבעיה של, כל הנושא של אדם הראשון, זה עמוק מאוד בזהות שלנו. זאת אומרת, זה בשורש של הזהות שלנו. אנחנו אדם דעשייה, כן? אבל יש לנו שורשים ביצירה ובבריאה. ולכן, כל הבעיה של אדם הראשון, זה פועל, מתפקד בשורש הבריאה. זאת אומרת, יותר עמוק. זה מובן?
גם
בשורש של האדם מעולם הבריאה.
כן.
כן. וגם כן, זה מובן, זאת אומרת, לכן ההיסטוריה האובייקטיבית, נאמר, זה מתחיל דרך אדם שט, כן? זה לא אומר שכל הפרולמטיקה של קין והבל לא נמצאת בזהות של האדם, אלא עמוק מאוד, כן? זה מובן, נאמר. טוב.
אבל בדברי הימים מופיעים רק אלה שקשורים בלידתו של המשיח, שבאמת מהם נצא?
זאת אומרת, של ישראל. זה שמאבות העולם שמביאים לזהות של ישראל. אף על פי שבכוזרי יש איזה רמז שאפשר לראות את הבל כדגם של ישראל, מכיוון שלפי האריה, לפי הכוזרי, להבל יש צלם אלוקים. אבל זה לא מופיע במקרא. במקרא אין שום רמז שלקין והבל היה צמל אלוקים. צלם אלוקים. כי למדנו את זה אולי. אני חושב שנגרנו בזה, כי הפסוק אומר בפרק, תיקחו פרק ה. כן? בשורה קודם ראינו את זה. זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלוקים, אדם בדמות אלוקים עשה אותו. זכר ונקבה, בדמות אלוקים עשה אותו. זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם יקרא שם אדם ביום יברעם, ויהי אדם 30 ו-100 שנה, ויולד בדמותו כצלמו. ויקרא את שמו שט, ויש מדרש שזה אומר שויקרא את שמו שט, זה לא אדם שקרא את שמו שט, אלא הקדוש ברוך הוא קרא את שמו שט. ולכן, שט נולד, בדמותו כצלמו של אדם, שנברא בצלם אלוקים, ופה יש רמז שאף על פי שיש דבר הפוך, בדמותו כצלמו, כדמותו בצלמו, אבל מכל מקום זה נושא אחר, יש צלם אלוקים על שט, ולא נרמז לגבי קין והבל, כן? ולכן אחר כך, ואברבנאל מגיע בזה, אחר כך שאנחנו נגיע לבנות האדם ובני האלוהים, אברבנאל מסביר את זה ככה, בנות האדם זה שייך לגזע של קין, שנקרא בן אדם. אבל בני האלוקים זה לגזע של שט, שנברא בצלם אלוקים. זה ההבדל, כן? זה מובן. יש עוד פירושים על זה, מה זה בנות האדם בני אלוקים, אבל העיקר פה אנחנו לפי הנושא. טוב, זה אולי פעם כשנגיע על זה. נביא את אברבנאל, הוא מביא כמה. סדר הדורות יש? יש לך סדר הדורות? לא, אבל אני אביא אחד ונראה את כל הפירושים לפי סדר הדורות, מה בנות האדם ובני האלוקים. אבל פה יש הסבר קל מאוד וברור מאוד. זה ברור מאוד. זאת אומרת, כאילו יש שני, איך אומרים, מין האנושי. שני, איך אומרים את זה בעברית? דוז אספס. מינים זה לא. האנושות דרך קין, והאנושות דרך שט. כן. ויש הבדל, אף על פי שזה גם זה, זה אדם. כן? גם זה, זה אדם, גם זה, זה אדם. אבל יש הבדל מהותי, יש הבדל מוחלט ביניהם. ההיסטוריה זה ההיסטוריה של קין. ושט בא פה רק בבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש. תחת הבל. אין היסטוריה של תולדות דרך שט. ההיסטוריה זה התולדות דרך קין. זה צריך לזכור את זה.
כאילו מסתדר לי מה שאמרת קודם של עניין של קין ועולם הבריאה ועם שט.
מה שרציתי להסביר זה ככה. עכשיו אנחנו בזהות של דורות האחרונים. שאי אפשר למצוא קין ממש או הבל ממש, ואי אפשר למצוא אדם הראשון ממש. יש לנו תורשה, כך אומרים, הרדיטה.
ירושה.
לא, ירושה זה הרדיטאז'.
מורשת.
תורשה.
תורשה. יש לנו תורשה משלהם, אבל זה עמוק בזהות שלנו. כן? הייחוד של כל בן אדם פרטי, יחידי, מתחיל להתבטא רק בעולם של משט והלאה. כן? כל הקשר שיש לנו לזהות של קין והבל או האדם הראשון, זה יותר כללי, זה כלל האנושות, זה יותר פנימי בזהות הפרטית שלנו. זה מובן. כן? ולכן הקבלה אומרת, עד פרק זה בעולם הבריאה ובעולם העשייה, ובעולם היצירה. וזה מתגלה מעשייה והלאה רק אחרי ש... לא אמרתי את זה.
להבל.
להבל.
אמרת שט, גם אני...
לא, לא, לא. יש בעיה. לא, יש בעיה.
השט זה ממלכת כהנים וגוי קדוש.
לא, לא. בואו נגיע אחר כך.
אין בהיסטוריה. זאת אומרת, השט גם כן בהיסטוריה?
לא, לא אמרתי את זה ככה.
לא.
זאת אומרת, יש הבדל בין תולדות והיסטוריה. ההיסטוריה במובן הרגיל, זאת אומרת, הבריאה זה קין. זה בא ממידת הגבורה, כן? זה מובן? מה הקשר בין גבורה ובריאה? כן? לא? ההבדל בין בורא ובריאה. הבורא רצה לברוא בריאה. אז שורש הבריאה זה מידת הדין, כי היא צריכה לזכות בעצמה, כן? ולכן השם של הבורא זה אלוקים, מידת הדין. והמהר"ל מדגיש את זה הרבה פעמים, כי כל העניין של מידת הדין זה הבריאה, זה קשור לבריאה. למשל, למדנו את זה בצורה קצת אחרת, כשלמדנו בשיעור של המהר"ל, לא כל המשתתפו, אני חוזר קצת על זה, ההגדרה של מהי תורה מפי הגבורה שמענו. מפי הגבורה שמענו. אז המידה של הבריאה זה הגבורה של הקדוש ברוך הוא. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה עניין של הצמצום. זה הצד המוסרי שיש בצמצום. המשמעות המוסרית של הצמצום זה לצמצם כדי לתת מקום לזולת. ולכן האקט של הבריאה זה צמצום, זה במי הגבורה. ולכן התורה שייכת לעולם שלנו מפי הגבורה שמעלה. זאת אומרת, ההגדרה של התורה היא מפי הגבורה. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה שורש התורה. הבנתם את הדבר. ולכן, זהותו, זהותה העיקרית, העצמית, עצמות הנומה של הבריאה היא ממידת הדין. זה מה שלמדנו אצל קיין. קיין הוא ממידת הדין. זאת אומרת, הוא הבריאה. נוסף לו בעולמו, בא מהחסדים, הזהות של חסד, של חבר כדי לעזור לו. אבל עיקר ההיסטוריה, וכך הוא מרגיש את עצמו, קניתי, שמרה, חווה, עיקר הבריאה, זה הוא, קיים. הבל זה תוספת שבא מן השמיים כדי לעזור לו. ולכן אינו אחיזה בתחתונים, אם אפשר לומר את זה כך. האחיזה שלו אינה חזק. ולכן, זה מובן. כאילו, זה קל להבל לחזור למרום. כי זה העולמו שלו. אם בא למטה, זה כדי לעזור לקיים. הבל לא מרגיש את עצמו כשייך לעולם הזה. כמו שראינו אחרי, אחר כך, אצל אברהם, מה שאומר ארי על גר ותושב אנוכי עמכם, כגר תושב אני אגב אדמה. זה הזהות של ישראל, גם כן. גר ותושב בבת אחת. לא, מה שראינו אחר כך, שישראל לקח על עצמו את דין של הבכור, כן? כדי לתקן את ההיסטוריה. למשל, גם עשיו בא ממידת הדין, יעקב ממידת החסד. אבל ישראל זה יעקב של מידת החסד שלוקח על עצמו את הבעיה של מידת הדין. כן, זה ישראל. וסוף סוף זה הרגל הרביעי של דוד המלך. כן? שבא מיצחק בבחינת אחרי העקדה, אחרי הצמצום של מידת הדין. זה מובן. אז פה יש...
אז זה ודאי קשור עם הבל הבלים, לא?
זה אותה משמעות, כן? יש מדרש על אדם להבל דמה. אדם להבל דמה, זה יפה, זה כמעט בפיוט, כן? אדם להבל דמה. אז ראינו את זה, אולי אני אתחיל בזה שוב, שכל עיקר עצם של זהותו של הבל זה להיות אח. אז וכשקיין הרג את הבל, אנחנו רואים שהמילה אח מסתלקת מן המקרא. אין אח בעולם. כן? ואז נראה את התוצאות של זה, מיד אחר כך. אז אני חושב שכבר למדנו את ההבדל של שני המנחות.
בנימין זה מופיע אח?
מה? לא, עד אברהם אבינו. אז מתחיל התיקון. יש שני מקורות של יוצאים מן הכלל, אחר כך נראה בדור השביעי של קיין, וכשנולד עבר, אז תזכירו את זה כשנגיע, נסביר את זה. אבל הכלל הוא שאין אח בעולם, ומחכים למי שהוא יהיה מסוגל להיות אח. אז כשאברהם מופיע במקרא, אז גם המילה אח ואחות גם כן, זה מופיע שוב. זה מובן, כן. טוב, אז הגענו לפה. ואולי אני אקשור את העניין של האות פה במומנט הזה. זה הפתעה שיש גם כן במדרש. הקדוש ברוך הוא מדבר רק עם קיין, לא עם הבל. זה סימן שעיקר הבריאה, מי שצריך לטפל בו, לתקן אותו, זה קיין, לא הבל. הבל נולד כבר כאח. אפשר לומר שנולד בתיקונו, תיקון בלי אחיזה, תיקון בלי חיזוק. כלומר, קל, חלש, כן, שעובר מן העולם, אבל אה, זה ברור ש כמו שאמרתי מקודם, עיקר ההיסטוריה זה ההיסטוריה של קין. ולכן אנחנו רואים שמופיע פה את העניין של אריכות הפעים של הבורא על קין. אז ניקח. פסוק י' ג', נתחיל בפסוק י' ג'. ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשא. ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשא. הן דרשת אותי מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נער ונד בארץ, והיה כל מוצאי ירגני. פסוק ט"ו, ויאמר לו השם, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. יש לו, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אחקה של שבעה דורות. וישם השם לקין אות לבלתי יעקות אותו כל מוצאו. אז המשמעות של האות הזה זה כבר, איך אומרים, יש לו השגחה מיוחדת, כן, שמגנת עליו עד שהמשפט יברך מה קרה באמת, אם הוא באמת רוצח או אם קרה משהו אחר. למשל, שאפשר להסביר שקין, איך אומרים, נקם, סבנג'י דו.
נקם.
נקם בהבל, כך אומרים. כן.
התנקם.
התנקם בהבל, לא התנקם.
נקם זה
נקם. נקם. כן. זאת אומרת, אם כבר נניח שהבל לא הצליח בתפקיד שלו, לא הצליח לחנך את קין, אז אפשר להסביר מה קרה כנקמה של קין, נגד הבל. מה?
ואז הוא פחות רוצה.
אז הוא לא רוצח בכלל, אלא הוא, איך אומרים, הוא, שכחתי איך אומרים את זה, הוא כמו,
כמו ש... פסק דין.
לא, כן, איך אומרים את זה בעברית, לבורו.
התליין.
התליין, כן. זאת אומרת, מי שמקיים את פסק הדין, כן? ראינו את הבל, אחר כך מתברר שכן קין הוא רוצח, לא לשכוח את זה. אבל רק כאן לא יודעים, כן? קרה משהו, אחד הרג את השני, אבל מה קרה באמת? זה תלוי באיזה כוונה זה נעשה. כן? למפריע מתגלה שקין כן היה רוצח, שמעיקרו היה רע, אבל עוד לא, זה עוד לא ידוע. כן? אז אם נניח שתפקידו של עבד זה היה להיות רועה, אז יש רועה טוב ויש רועה רע. מהו הקריטריון? כלומר, מי שהצליח לחנך זה רועה טוב, מי שלא הצליח לחנך זה רועה רע. אז אפשר לקרוא את כל...
מה? תלוי תמיד ברועה, הוא מצליח או לא מצליח?
לא תמיד, יש שאלה. אז אם קין הוא טעון חינוך, זאת אומרת, האם מי שאפשרי לחנך? זו שאלה בפני עצמה, כן? אבל... אנחנו בהתחלת כל הסיפור הזה לא יודעים מה קרה באמת. המעשה הוא הריגה, אבל תלוי, יש כל מיני סוגים של הריגה, כן? יש הריגה מוצדקת, ולכן צריך משפט כדי לדעת מה קרה באמת. זה המשמעות של האות הזה. למשל, כשקורה רצח, אז מיד המשטרה באה ומגנת על הרוצח כדי שיעבור את המשפט. אחרי המשפט יודעים מה קרה באמת. כל עוד שהמשפט לא, זה האות הזה, כן? ולפי המדרש, האות הזה זה לא האות של הנקמה של הקדוש ברוך הוא, זה יווני, כן? אתם מבינים למה אני מתכוון, כן? במיתולוגיה של הגויים. אז אות קין זה אות נקמה, כן? לא, פה זה אות של האמת של המשפט. זה דווקא המילה אמת, לפי המדרש. זה מובן? כן. זה, ו... כל העניין הזה של רועה, שתפקידו היה צריך לחנך, אז אני רוצה שוב להסביר את זה, אולי לא הסברתי, אני לא זוכר, שמהי הבעיה של הזכות לגבי קין? איך הוא יכול לזכות בעולמו? אם הוא נותן מקום להבל בעולם. זה בעיה מיוחדת. הוא נבחן ככה, כן? הוא הבעל הבית של העולם, נניח, כן? מה שחסר לו זה הצד הזה של החינוך, שהוא צריך לגלות, שהוא צריך לזכות כדי להיות בעל הבית האמיתי, כן? על המצב הטבעי, לפי לדתם, המצב הטבעי הוא נולד הראשון, אז הוא רואה את עצמו כבעל הבית של העולם, מהו המוסך שלו, מהו הזכות שלו, זה לתת מקום להבל. זה מה שנכשל, וזה סימן שלא חונך. אבל לגבי הבל, המוסר הוא אחר לגמרי. מהו הזכות שלו? הוא נולד מוסרי, אבל הוא נולד אח. אבל מהו הזכות שלו? לחנך את כאלה. ופה זה המבחן שלו. הוא נברא שלם, אבל הוא צריך לזכות בעולמו דרך קין. אם יצליח לחנך את קין, זה בסדר, זה ימות המשיח. אם לא, אז קטסטרופה. ונראה את זה, עד המבול, כל פעם שהקדוש ברוך הוא נותן שוב אחכה ושוב אחכה ושוב אחכה, שוב אריכות הפעים, על המבול זה שבע פעמים, נלמד את זה, את כל האפשרויות לתשובה. שבע פעמים על המבול. פה זה הפעם הראשונה, האות הזה, שבעה דורות. כן? אז זה הכישלון של המחנך, שנקרא חנוך כל פעם. כן? זה או חנוך או נוח. כן? כל פעם אנחנו נתקלים באותה תופעה. המחנך לא הצליח. זה מובן, אבל זה מתחיל בהבל. כי לכן אני אמרתי לו, אמרתי בשבילו ש... האופי שלו, התפקיד שלו, להיות אח, זה רואה, זה מחנך, זה כהן, זה באותו, זה מובן? טוב. אז בא האות הזה, כן, בא האות הזה, שהוא אות של המשפט, עד שבעה דורות, זה מובן. אבל פה אנחנו רואים דבר שצריך להבין באופן עמוק. כאילו הקדוש ברוך הוא מסכים דרך שבע דורות לאיזה התנסות, ניסיון של היסטוריה של מין האנושי בלי היחס של אח לאח. כי זה מה שקין שם קס לזה. הוא, איך אומרים, סופחימה. כן, ביטל נורא. הוא ביטל את המציאות של האח. לכן התרבות שלו, העיר שיסד, הסיביליזציה שלו מתחילה, בנויה על אותה הנחה. אין יחס לזולת. זה נאמר, זה אחר כך נראה את זה אצל סדום ועמור, כן? אז זה מעניין מאוד שבא.
יש יחס שלילי, לא שיש יחס, אבל יש יחס של ארץ, אני לא מקבל את האח.
כן, זה מתבטא ככה, אבל זאת אומרת, זה תרבות שלמה שמיד נראה את זה בדור אחר כך, שרואה את האינטרס שלה, אני לא רוצה לומר את האינטרס של הכלל על הפחת, מכיוון שזה הסגנון של תורת הרב, כן, כלל ופחת, אלא האינטרס של העיר גובר על היחיד. וזה בעיה פוליטית מדינית חמורה שאין לה פתרון, כן? כשזה מתחיל לתפקד ככה, המדינה, איך אומרים, אומרים בלועזית, la raison d'état, איך אומרים את זה בעברית? האינטרס של המדינה, כן? זה עולה על כל ערכים השייכים לפחת, כן? למשל. אז זה זו אבן פינה של העיר שלו, של התרבות שלו, של הסיביליזציה שלו. ומעניין לראות, כי במיתולוגיה הרומאית זה אותו סיפור, זה מתחיל ככה, איך בנו את רומי? כששני אחים תאומים, אחד הרג את השני, אבל אצלם זה חיובי, כך בונים עיר, על הריגת האח. פה יש ממש ניגוד של השקפות, כן? זה מובן, כן? וזה כל בניין העיר. אצל, היו עבודה זרה כזו שהיו מקריבים את הבכור, הבן הבכור, כדי לייסד את העיר. הבן הבכור של המלך, כדי לייסד את העיר. כן? פה יש איזה חוכמה, חוכמה תמאה, אבל חוכמה בפני עצמה. כדי לבנות העיר צריך להקריב את האח. זאת אומרת, היחס לזולת. זה מובן. אי אפשר לבנות עיר בלי לוותר על זה. אז זה מובן. אז זה מה שקורה מיד, ואנחנו נראה מה קרה לערכה הזאת של אבות עד שבעה דורות. כן? וידח קיין את אשתו בתהר ותלד את חנוך. פתאום מופיע מישהו ששמו חנוך. זה מובן מה קורה פה. כן? זה מובן. השם של בנו של קיין זה חנוך. זאת אומרת, הפונקציה הזו של המחנך שהיה צריך להיות האח, הוא גנב את זה, איך אומרים? איזוכפה.
חטף.
כן.
כאילו,
כן, נראה. והיא בונה עיר.
אבל אי אפשר להבין שאולי היה בו, זאת אומרת, בזהות של קין, היה גם דורמו,
כן, הבל. כן, מבחינת בכוח, כן.
בכוח, כן.
בכוח.
היה הבל.
כן, זאת אומרת, עד כאן,
אז הוא כאילו הוציא את התיקון לדבר.
עד כאן יש אפשרות לתיקון. זאת אומרת, השם, בדור השלישי פה כבר, השם של האדם זה חנוך, כן? אבל קורה פה, איך אומרים, קטסטרופה.
אסון.
זה לא, יותר מאסון.
אין שואה, אבל עכשיו לא משתמשים.
זהו, והמדרש מדגיש את זה. והי בונה עיר, זה לא חנוך שבנה עיר, אלא קין. אז הוא בנה עיר, ויקחה שם העיר כשם בנו חנוך. זאת אומרת, ונתן לעיר את השם של בנו חנוך. אז פה אני רוצה להסביר את זה, כי זה לא מורגש לפי הפשט. אלו שכבר הבינו, כן? שפה זה הקטסטרופה של אותה תרבות של קין. זאת אומרת, לתת לעיר את השם של האדם. זאת אומרת, לוקחים את השם מהאדם ונותנים את זה לעיר. ולכן זה סוף הריגה של הבל. לא רק שהרגו את האח, אלא הרגו את האיש. זאת אומרת, היחיד, את הפחת, כן? הרגו את ה... את ה... זהות הפחת, כן? כי... מה? נכון, נכון. זאת אומרת, זה לא האדם שנושא השם, הערך, אלא זה העיר שנושאת את הערך, ולכן האדם הוא לא כלום, כן? אז זה כבר... פה אנחנו מרגישים התקלה הסופית. זה כבר אומר ש... זה, אי אפשר לתקן את זה. כן? אני רק רוצה להסביר את העניין הזה, היחס בין העם והארץ שלו. אצל כל העמים, הארץ נושאת את השם, שם הערך, והעם הם בני אותה ארץ, אותו ארץ. כן? זה מובן. אבל למדתי את העניין באתנוגרפיה, וברור ש... בתרבויות הקדומות זה היה כמו בישראל, העם היה נושא את השם ולא הארץ, וזו התפתחות של הסיביליזציה שלקחו את השם מהעם ונתנו את השם לארץ, וזו עבודה זרה מוחלטת. כן? רק נשאר, רק יוצא מן הכלל, זה ישראל, כי הארץ נקראת ארץ ישראל, והשם זה שם של העם. גם דרך הציונות, נאמר, זה מדינת ישראל. אבל זה לא המדינה שנקראת ישראל. הגויים אומרים, הישראל, כמו שאומרים, הפורטוגל וה... אבל זה, 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 זה טעות, כן? זה, זה, זה לא נכון. העם נקרא ישראל. זה מובן. ויש פה נושא מיוחד בפני עצמו, למדנו את זה באתנוגרפיה, שלמשל, במיתוס היווני, האדם רואה את עצמו כבן של האדמה, אבל ביחס, לפי התורה, בין האדם והאדמה, זה יחס של בעל ואשתו, לא של בן ואימו. זה הבדל מוחלט. זה מובן? אולי אני אסביר את זה. אף על פי, אני אסביר קצת, אף על פי שיש משהו דומה לפי התורה, האדם לוקח מן האדמה, ותהילו האדמה היא האם שלו, כן? אבל אותה אדמה נקרא את אדמה לפני שאדם נקרא אדם. וזה מוזר לפי הלשון, נקבה באה עם הן נוסף על האדם. אדמה זה נקבה של אדם. ולכן זה סימן שהאדמה היא הנקבה של אדם קדמון, יותר קדום נאמר, מהאדם עצמו, שהוא בנו של האדם הזה. זה מובן? כן. אז היחס בין, לכן יעזוב איש את אבי ואמו, צריך לנתק את הקשר הטבעי לאדמה, שזה עבודה זרה, ולבנות יחס של איש ואישה גבי האדם. מי שנשאר ביחס הזה הטבעי, כאילו הוא הבן של האדמה, אז סוף סוף זה מביא לכל תופעות תרבותיות מוגדרות היטב בהיסטוריה, שסוף סוף מביאות למה שאנחנו קוראים אימפריאליזם, כן? זה מובן. כל מה שההומניסטים המודרניים פה בארץ, מכיוון שנתקו את עצמם מהמסורת עצמה, והם חושבים בקטגוריות גבוהים. כשאומרים שיש סכנה של נציונליזם אצל הציונים, כן? אז הם חושבים בקטגוריות של הנציונליזם של הגויים. זאת אומרת, הארץ, האדמה, היא, איך אומרים, עוברת לפני האדם, ומפחדים מזה, מכיוון שזה מביא לתופעה של מה שנקרא נציונליזם, אימפריאליזם, פשיזם וכן הלאה, כן? בשם המדינה הורגים את את העם, כן? הבנתם את העניין? זה מולוך, כן? זה ממש עבודה זרה של מולוך, כן? מקריבים למולוך, כמו שמקריבים את... אז זה מובן. ולכן יש איזה מיתוס אצל היוונים שהיה איזה מין אירו, איך אומרים, גיבור, ששמו אנטה. הוא היה לוחם עם בני האלוהים, וכל פעם שהיה מרגיש חלש, אז הוא צריך לנגוע באדמה שהיא אימה כדי להתגבר. כן. זוכים אולי את העניין הזה. טוב. וזה מעניין ש... אז זה מובן. פה קורה משהו קטסטרופלי. למה? מכיוון שהעיז זה דבר בלתי פרסונלי. זה האדמיניסטרציה של העיר שהיא העיקר. ולכן האדם הפרטי, הבן אדם, הוא בסכנה במשטח כזה. כן. זה סימן שהעבירו את כל הערך של האדם לעיר הבלתי פרסונלית. כן. ולכן התוצאה מיד, פסוק י"ח, ויבלה לחנוך את עירד. מה זה עירד? מי ששייך לעיר. כן. אין לו שם בפני עצמו. הוא כבר איבד את הכל. כן?
אפשר לקרוא לעיר במומנט פה, זה כאילו חפץ. הבדל בין חפץ ואדם.
נכון. זאת אומרת, האינטרסים של תפקוד העיר עוברים את הערכים של הבני אדם. הבן אדם כערך, כן?
כמה אמרת אדמיניסטרציה.
אדמיניסטרציה, כן. בורוקרציה, כן.
טוב, אצלנו ממלכת כהנים וגוי קדוש זה לא מעל, מוסד מעל
היחיד? לא, זה העם, ממלכת כהנים, גוי קדוש, זה העם. כן, זה לא המדינה בבחינת משטר, בבחינת... זה מובן ההבדל, כן.
פשוט, אם
האמא
היא יותר חזקה,
דו, זה אותו דבר, זה מה שרציתי להוסיף, זה אותו העניין. זאת אומרת, יש לי תלמידים מחוץ לארץ שמתקשים לעלות לארץ, כן? וסוף סוף אחד מהם העיר את עיניי דרך הטיפול שקיבל אצל הפסיכולוג, פסיכואנליסט. והפסיכואנליסט שלו הסביר לי את הבעיה. היחס לארץ והיחס להם זה אותה בעיה. ומכיוון שהיו לו בעיות עם האמא שלו, אז הבעיות הוא שולח, איך אומרים? משליח את זה על הארץ הוא, זה פניקה, להגיע לארץ, זה אסס, איך אומרים את זה?
כן,
גילוי הריון. אז הוא לא מסוגל לתפוס במה מדובר, מכיוון שזה מחלה, כן? אבל היחס לארץ והיחס להם זה אותו יחס. ולכן, אם התלות של האמא היא יותר מדי חזקה, אז זה הפנאטיזם של הנציונליזם שלה.
גם אצל נשים.
ברור.
זאת אומרת, אם זה בחורה, לא בחור.
אז זה קצת הפוך דרך אב, אבל זה לא אומר. כי, איך אומרים, המעמד של האמא לבנים, זה לא משנה אם זה בן או בת. אחר כך יש שינוי בסגנון עם הקשר לאב, אבל זה משני הקשר לאב. המוקד הבעיה בעניין הזה זה הקשר להם. ואז, מאז, גיליתי את זה בהרבה הרבה הרבה מקרים שזה ככה. זאת אומרת, כל העניין של, איך אומרים, קושי לחשוב על העלייה, יש להם עניין עם כנסת ישראל. בבחינת אם. יש להם בעיה.
אם זה אב יותר טוב, גם אני קוראים למולדת שלהם לפטרלנד. וגם המילה
פטריוטיזם, זה מילה פטרי. פטרי, כן. כן, אז
מה המצב?
אבל אומרים טר נטל, כן? אבל זה מטרי כבר, מולד.
ארץ מולדת.
רוסיה זה כל כך בולט, האמא רוסיה, זאת הארץ הכי פחות פרסונלית, זאת אומרת, הכי מתאימה להגדרה הזאת. אני כל הזמן מדברים על אמא רוסיה. והיחס הנכון של דבר אישה, זה מתבטא בקלטיבי...
נכון, נכון. נכון, זה העבודה. העבודה זה... מה? איך אומרים את זה? זה... לעבוד, כן, חקלאות, לא, אבל זה לא השם. חקלאות זה לא השם.
לעובדיו...
לעובדיו לשמרה, כן. לא חוץ. חוץ, טוב. אז זה מובן, כן? אז מה שקורה פה, אז אולי נדלג קצת ונראה מה קורה במשפחת האבות, עניין דומה לזה מאוד, ואיך התיקון מתגלה אחר כך, אחרי הרבה דורות.
אז תזכו את הפרק למדלג. עוד דילגת על משהו שמאוד מעורר אצלי שאלה, אבל אולי זה לא שייך. יש את בארץ נוט קדמת עדן. מה זאת אומרת?
הוא הלך ל... וישב בארץ נוד, זה הגלות.
לנוע ולנוד, כן.
הגלות כעונש לשנאת חינם.
תמיד זה ככה.
תמיד זה ככה. פה זה השורש. זאת אומרת, אז מכיוון שיש וישב, יש רמז שחזר בתשובה, כן? אבל הגורל שלו זה להיות נע ונד, כן?
ומה זה קדמת עדן? מה זה קדמת עדן?
טוב, יש שני הסברים. או שחזר כאילו מלפני העדן, מתקופה מלפני העדן, או ממזרח לעדן. טוב, להרס אנשי קדם. יש... טוב, אז ניקח את הפסוק למד דלת. יש לך את הפרק למד דלת. כן, פרק למד. זה מתחיל ככה, ותצא דינה בת לאה, אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ.
מההתחלה,
כן. אז כשחזר יעקב אבינו מארץ לבן, היו לו 12 בנים. ובת אחת. הסיבות שזה הגיע, שהמצב היה ככה, מכיוון שהעיקר שהיה צריך להיות 13 בנים כדי שיהיו לו 13 שבטים, זה הסימן של אחדות ישראל, כן? אחד זה בגמטריה 13, אבל חסרה שבט אחת. אז הוא היה צריך לחתן את דינה, למצוא מישהו בעולם שיכול להיות מתאים כבעל של דינה כדי לייסד את השבט ה-13, והשבט ה-13 זה השלמה של ההיסטוריה. זה גם השלמה של עם ישראל בבחינת 1-13, וגם הקשר עם העולם החיצוני, זאת אומרת, המין האנושי כולו, זה האחדות של כל העולם דרך מי שיכול להיות בעל של דינה. ולכן זה לא סיפור הווי, איך אומרים את זה? זה לא סיפור של סיפורי דהדיוטי, אומר המדרש. זה מה? מה? זה מה שהוא חשוב מאוד, צריך למצוא חתן לדינה. ולכן יש לו רק הבעיה הזו כשהוא חוזר, כן? ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. מה קרה מקודם? אני אסביר רק לפי כמה מדרשים מה קורה מקודם. פסוק י' ח' ולמד ג' ויבוא יעקב שלם איך שכם אשר בארץ כנעה. כן? הוא כאילו הוא יודע כשחוזר מהגלות שלו שצריך להגיע לשכם. אין שום הסבר. כן? ויבוא יעקב שלם איך שכם. הוא מגיע לשכם. שכם זה כבר העיר שכשאברהם בא מיורכזדים הגיע למקום שכם. עוד לא הייתה עיר, אבל המקום היה מוכן. כן? טוב. ופה הביטוי שכם אשר בארץ כנען. או שכם זה בארץ כנען, או זה לא בארץ כנען. מה זה שכם אשר בארץ כנען? כאילו יש שכם אחרת? לא. נראה. שכם מיוחד שנמצא בארץ כנען. ובואו מפדן ארם, ויחן את בני העיר. מה זה ויחן את בני העיר? שם את המחנה שלו על יד העיר. אבל מכיוון שהסגנון מיוחד, ויחן את בני העיר ולא על יד העיר, המדרש מסביר שעשה חנינה לעיר. זאת אומרת, עשה איזה תיקון בעיר. איזה תיקון? ואחר כך, מכיוון שעשה תיקון, נראה איזה תיקון. ויקן את חלקת השדה. מכיוון שתיקן משהו, אז יש לו זכות לקניין. ויקן את חלקת השדה אשר נטע שמה או לא. מיד בני חמור רבי שכם במאה כסיתה. טוב, אז בגמרא, רק דקה נבדוק את המקור, זה במסכת שבת, אם אני אמצא את זה מיד פה, כן, דף למד ג', יש שלושה הסברים איזה תיקון עשה. אחד אומר מטבעות תיקן להם, אחד אומר, לא, לא מגבעות.
שווקים.
שווקים תיקן להם, ואחד אומר, מחצאות. כן. אז אני אסביר את העניין שיש. אז ההסבר הרגיל של הגמרא פה, הוא קשור לכלל יותר, יותר, יותר קדום, כבר מאדם הראשון. צריך לתקן משהו, כדי לזכות במקום, כן? זה כבר לומדים על לעודה ולשומרה. צריך לעשות משהו כדי שיהיה זכות לגור באיזה מקום. אז מסבירים את זה ככה, לפי הכלל הזה, וזה אמת, שיעקב תיקן משהו, ומשתמשים בזה כדי להבליט את זה שהיהודית מטפל גם כן ב... בעניינים החומריים, כן? יש ערך לזה. למשל, העולם כולו חייב חייב ליעקב למטבע, אנחנו מומחים בזה, תורת השווקים, איך אומרים את זה, שיטת השיווק, כן? המסחר, ומלחצאות. כי צריך נטילת ידיים לפני האוכל.
מדובר בתוהרה.
אה, כן. אז... ומיד אחר כך תיקן משהו בעיר. מה תיקן? נגדיר את זה אחר כך. אבל תיקן משהו. ורק לזכור, זה מטבח, שווקים ומרחסות. מיד אחר כך, ותצא דינה בת לאה, אשר ילדה יעקב, לראות בבנות הארץ. לראות בבנות הארץ, בכוונה, לא לראות בבנות הארץ, אלא בבני הארץ. זאת אומרת, למצוא חתן. זה מובן? כן. הייתה לה רק שאלה אחת, עם מי מתחתנים. מיד וירא אותה שכם בן חמור אחיוי נשיא הארץ. אז מה קורה פה? שדווקא יש לנו בן אדם, הגוי הזה, כן? שכבר נושא את שמו, שמה של העיר. אז כאילו כבר התחיל התיקון של מה שראינו עם קין. קין נתן את שם של הבן שלו לעיר, פה אנחנו רואים העיר, עיר שמתחילה להחזיר את השם לאדם. כי האדם הזה, שכם בן חמור, זה לא אחד העם. אלא אחד העם במובן של העיקר, כן? כדי לייסד את השבט ה-13. כמובן, יש פה יעד משיחי, כן. טוב, זה, הכל התקלקל, זה לא הצליח, אבל אנחנו רואים את המטרה, כן. אחזור קצת וזה ברור שהחלום הזה של יעקב סוף סוף התקיים, אבל דרך תקלה. ישכם לקח את דינה, נולדה אסנת, אבל אסנת היא הייתה אשתו של יוסף, ומיוסף נולדו שני שבטים. השני שבטים האלו הם סוף סוף צאצא ישכם, זה מובן. ולכן השבט ה-13 בא סוף סוף דרך שכם, כן? וכאילו יש איזה נטע זר שצריך לתקן אותו עד התיקון, עד גמר התיקון, אבל זה לא נטע זר, איך אומרים? זה נפנה פרשוקל, איך אומרים את זה, אני עייף ממנו. זה לא מקרי. הזר הזה הוא הכי קרוב למה שמחכים. אדם מתוקן, זאת אומרת, מאיזה תיקון? מהתיקון הזה של חטא קין, כשבנה העיר ונתן את שם של חנוך לי. זה מובן? נעבור קצת, מצאתי רמז בפסוק שלנו, בפרק ד', פסוק י' ז', ויקרא השם העיר כשם בנו חנוך. כן. יש פה מעניין מאוד דרך הטעמים, תראו את הטעמים. ויקרא השם העיר כשם בנו חנוך. תחת כשם היה צריך להיות מעריך, ויש תרחה, ההפך, כן? כאילו אפשר, צריך לקרוא את זה ככה, ויקרא השם העיך כשם, בנו חנוך, זה משהו אחר, כן? אז כשם זה אותיות שכם, כאילו יש כבר פה רמז לשכם. זה מובן. זאת אומרת, אז זה ברור. כשם, כן? תרחה. אז זה השמות הספרדים. שכחתי איך אומרים אשכנזים? מיד אני אומר לכם. לא, זה לא זרקה, זרקה זה משהו. מה? טיפחה. טיפחה התאחרת. איפה השמות ה...
מה,
כשם? תחת כשם, זה טיפחה?
יש השמות.
שמות הטעמים, אבל זה מה? ספרדי או אשכנזי? אם זה חמישה תורה, יש ספק.
מה זה
ספרדי? רק דקה. כן, מפשטה, כן. זה אשכנזי. אז פה זה... אני לא מוצא. טיפחה, כן. זה מלכה טיפחה, כן? אז זה טיפחה. אצל האשכנזים, הספרדים אומרים תרחה. זה, זאת אומרת, זה מחסיק.
מה קורה למלכה?
מעריך תרחה.
אנחנו קוראים לזה מעריך תרחה.
מלכה טיפחה, כן. מעריך תרחה. ותרחה זה, אומרים בלועזית, דיז'ונקטיב, מפסיק, כן? אז צריך לקרוא, ויקרא השם העיר כשם, בנו חנוך. זה מובן? טוב. אז, פה אנחנו רואים ההתפתחות של אותה תרבות ומגיעים לדור השביעי. מה קורה בדור השביעי? למך, שהוא אביו של נוח, כן? לא, סליחה, זה לא אביו של נוח. אני באמת חייב. הלמך הזה הוא בדור השישי, דרך קין. אחר כך נראה, נמצא למך אחר, שהוא אביו של נוח. כן. אז הלמך הזה, הוא היה פייטן. ולקח שתי נשים, עדה וצילה. אז מה קורה? המדרש מסביר לנו, וזו התוצאה של האות של קין. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי, יושב אוהל ומקנים. ושם אחיו, פה זה היוצא מן הכלל, שם אחיו, יובל, הוא היה אבי, כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את טובל קין, לא תש כל חורש נחושת וברזל, ואחות טובל קין נעמה. פה יש לנו קודם כל העניין של שתי נשים. בגמרא מסבירה, היו נוהגים לקחת אישה אחת כדי להוליד, ואישה אחת כדי להיות בבית, בעלת הבית, זאת אומרת, פילגש, יותר מפילגש, אבל ואחר כך היו מחליפים, כן? זה כבר הסוף של קלקול הערך של הבן אדם. זה התחיל כשקין הרג את האח, ועכשיו בדוח של למך זה יותר פנימי עוד, היחס בין איש ואישה כבר יצא מגדר יחס בין נפש לנפש, וזה רק היחס של פונקציה. זה מובן, זו הכוונה של המדרש. האישה איננה אישה, אלא פונקציה. כמו הבנים גם כן, מי זה יובל? זה, סליחה, זה כבר יבל. מי זה יבל? זה החקלאי, כן? מי זה יובל? זה המנגן. זאת אומרת, האומן השייך לתרבות של, איך אומרים, אגריקולטור. זה לא חקלאות. כן. זאת אומרת, פה אנחנו רואים את ארבעה התפקידים העיקריים של כל, של כל עיר, של כל מדינה, של כל משטר. כל המקצועות שהיעד שלהם זה סוף סוף לאכול, וה, איך אומרים, דיסטרקציון.
הבידור
השייך לזה, כן? כן? הבידור ה... השומפטר, איך אומרים את זה בעברית? כן, איך אומרים את זה? אגלוג. אגלוג. למשל, עוביד. איך קוראים לו?
של האדמה.
עבודת האדמה, כן. ויש בידור שייך לזה. כן, זה האומן הזה. ויש עבודה של העיר, זה טוב על קיים. כן, לבנות את הבית, כל הכלים.
הבידור של זה, הכלים?
הבידור של זה זה האומנות, כן? ולמשל, כשאתם קוראים את הסופחים הלטינים, שיש עוביד ויש, שכחתי, אורס, כן? וירגיל, וירגיל, כן. אז הם מתארים את החיים בטבע, ואת הבידור השייך לזה, זה
הנאה
של דרך האומנות, כן? זהו, שירים, ריקודים וכן הלאה. ולכן הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב, כן? זה שייך למקצוע של אחיו, שזה היה העבודה בשדה, כן? והשני זה העבודה בבית החרושת. מי שתיקן את הכלים כדי לבנות את הבית. כדי לבנות.
הבידור שלו היה נעמה?
נעמה זה, איך אומרים את זה? זה לא יפה, אבל מבינים, כן, טוב. וכשמנתחים את כל התפקוד של העיר המודרנית, סוף סוף מגיעים לארבע המקצועות האלה. זה מובן? של החברה. כן, כן, החברה המודרנית. כן, של החברה, של החברה המודרנית. טוב, כל מה שצריך כדי לאכול והבידור השייך. כל מה שצריך לבנות הבית והבידור השייך. אז מתוך זה התפתחו כל המקצועות, כן? אבל המקצוע גובר על האדם. זאת אומרת, זה כבר סוף ההחכה הזו של שבעה דורות. התוצאה ההכרחית שמה שעשה קין מביאה לחברה פונקציונלית, כן? והסימן הוא עניין השני נשים של למך. זה מובן?
טוב. בכל זאת, אבל מה העניין של יושב אוהל? מה בין זה לבין יושב... אשתם יושב אוהלים?
לא, אוהל הוא... זאת אומרת, בצורה הפורמלית, כן, זה היה יכול להיות, צדיק היה יכול להיות רשע. סוף סוף זה רשע.
זה כמו בימים שהמחשב משתלט על האדם.
זהו זה, לא רק המחשב, זה כל התפקוד של הסיביליזציה משתלט על האדם. אבל זה התוצאה שמה שקרה בהתחלה. טוב, נחזור לרומי קצת זמן ונראה מה שקרה. זה התוצאה של רומי, של המיתוס של רומי, זה התפקוד של התרבות הנוכחית המערבית. כן? בעצם. ונראה פה מה אומר המדרש. אז הוא לוקח את טובל קין ומספר סיפור. שתוך כדי הכנת הכלים של טובל קהין, אז הוא מצא את הנשק הראשון, שזה היה קשת. הוא עשה איזה קשת. כן. וכשעשה את הקשת, אז הוא אמר ללמך, למך שהיה אביו, כן? ושהיה פייטן, כמו שנראה מיד אחר כך, וכמו כל הפייטנים הגדולים, הוא היה עיוור. אולי אני רוצה להסביר לכם המדרש, למה זה כאילו מובן מאליו, שפייטן גדול הוא עיוור. ההסבר הוא ככה, הוא לא רואה מה שקורה בעולם החיצוני, אלא הוא רואה מה שקורה בעולם הפנימי, כן? ולכן הוא לא מבין מה קורה בחוץ, כן? אבל יש לו עזיות, יש לו... טוב. ואז הוא היה עיוור, ותובל קהין ביקש ללכת ליער כדי לנסות את הקשת, על לקחת את אביו איתו, וראו כמין חיה עוברת ביער. למיתו של דבר זה היה קהין, אבל חשבו שהוא היה חיה. וזה פה עוד ממד של ההגדרה של התרבות הנוכחית. זה תרבות שחושבים שהזקן היה בהמה. הסבא היה אז. הוא ירה, והחץ בה הגיע על מצחו של קהין, על האות א', ונשאר מת מאמת. טוב, המשמעות של המדרש היא ברורה, שהנשק הראשון הרג את הרוצח הראשון, מגילה שהיה רוצח. זאת אומרת, מכיוון שמקהין יצא טובל קהין, זה הסימן שקהין היה רוצח. זה מובן. ומי זה טובל קהין? זה, איך אומרים, צוחר נשק. כן. וזה ברור, אני... מה? פבריקן דארם, כן. יצחן נשק. ואני מסביר כל פעם על זה, זה המצב של החברה הנוכחית, המערבית, כן. למשל, צרפת שאני מכיר יותר, כל הכלכלה של צרפת היא סביב לבית חרושת של נשק, שמוכרים לכל עמי העולם כדי שיהרגו, שקהין יהרוג את זה, כן? וזה העיקר של התפתחות הכלכלה. דרך, זה מובן. בכל העולם. טוב, בישראל זה... לא, בישראל יש סיבות, אבל מכל מקום רואים שזה הסימן של המצב של ההתפתחות של התרבות. זה התחיל כשקהין הרג הבל, אבל סוף סוף מתגלה שכן קהין היה רוצח, מכיוון שבצאצאיו נולד טובל קהין. ולכן זה מדהים איך המדרש קולע לעיקר של הבעיה. זה הסימן שכן היה רוצח. הנשק הראשון שיצר טובל קהין. זה מובן? אוקיי, מכיוון שיש מצב של מלחמה. יש בעיה שמוכלים נשק, כן, כדי לקבל מטבע חוץ. זאת אומרת, צרפת אינה במצב של מלחמה. וכן הלאה. זאת אומרת, לא, מה ש... כולם יודעים שאם יהיה שלום בין ישראל והשכנים, אז כל התעשייה של הנשק תהפוך לתעשייה של שלום. אבל, טוב, בעולם הגדול יש גם כן סיבות. אמריקה מפחדת מרוסיה שמפחדת מאמריקה וכן הלאה. אבל מה שאני רואה שהכלכלה הצרפתית למשל מבוססת על מכירת נשק, והם יודעים שאלו שיקבלו אותו נשק יהרגו איש את רעהו. זה מובן. המערבים יוצרים את הנשק, וכל העולם כולו אחד הורג את השני. זה ברור. זה התפתחות מסיבית של סיביליזציה מיוחדת שמביאה את כל העולם כולו להיות מחסן נשק.
מנביא
ישראל יצא הפסוק
שה...
לחיתתה שתהיה... לחיתתה שתהיה... וזה, זאת אומרת, זה עובר את, את העניין של מדינה זו או אחרת. זה כל התרבות שיצאה מרומי, ושהדת שלה כביכול היא ואתה יחד כמוך, כן? מבוססת על ועל חרבך תחיל. זה כמו שאומר הפסוק.
אז
מה אתה חושב שישר,
באותו
שיעור, כששאר
אותי אמרת שזה באמת לא בסדר, זה מאוד פילה.
נכון שזה לא בסדר, יש סיבות, אבל כל זאת, מה שזה לא בסדר, שהם מוכרים את זה כדי לקבל מטבע חוץ, זה לא בסדר. אבל שישראל מלכתחילה לא היה מייסר נשק, היה קונה לצפת, לצפת. אחר כך הם הכריחו את ישראל
לייסר.
ברור, ברור. וזה סימן כולל של כישלון של ציוויליזציה שלמה, כן? אבל אני רואה שזה דומה מאוד לסיפור הזה של התורה, שהוא קצר מאוד, אבל הוא אומר את העיקר. זה מתחיל בהריגת האח, זה מגיע לתובל קיין. אז זה הסימן שההחקה של קיין, האות הזה נפסק, גמר. אז כשקיין נהרג, אז זה סוף העולם. ובכל זאת, נראה שהקדוש ברוך הוא נותן עוד אחקה. אמרתי כבר, יהיו שבעה פעמים, כן? שבעה פעמים. אז בפעם השנייה, זה מה שקורה לאדם הראשון, לדת שט. אז אני ממשיך קצת, ויאמר למך לנשיו, ואותה נעמה, סוף סוף הייתה אמו של נוח. כן? זה אמו או אשתו, אני לא זוכר. אני חושב שזה אמו של נוח. צריך לבדוק, כן? או אשתו של נוח. זאת אומרת, כל הזהות של התרבות של קיין עברה דרך הנעמה הזאת. בתולדות של שט. זה אמו, כן? כן, כן, זה אמו. אשתו של נוח, כן. אז זה אמו של נוח. טוב,
נעמה זה שם טוב?
נעמה זה שם טוב.
יש הרבה בנות בישראל שנותנים להם את השם נעמה.
כן, אחר כך יש איזה שם שדומה לנעמי. אז ויאמר למך לנשיו, עדה וצילה שמען קולי, נשל למך האזנה אמרתי, כי איש הרחתי לפצחי וירד לחבורתי. זה כבר הפיוט הראשון שיש במקרא. ולכן זה לא כל כך מובן לפי הפשט, כן? אז נתחיל בסוף הפסוק ונבין למה המדרש הסביר מה שהסביר. כן.
מה, את כל העניין עם תובל קיין?
כן. זה, כי איש הרגתי לפסעי וילד לחבורת. זה לא מובן. מה זאת אומרת? איש הרגתי לפסעי, פצע לחבורה, כן? וילד לחבורתי. הפצע הוא שלי. והחבורה היא שלי, איש הרקתי לפסעי. אז המדרש מסביר ככה, זה שאלה של למך לנשיו. כאילו הוא אומר להם, האם איש, האיש הזה שהוא קיין שנקרא איש הרקתי לפסעי, כן? והילד לחבורתי, כשכחתי לומר את סוף המדרש, כשלמך שמע שקיין נהרג, אז הוא הבין שזה סוף העולם, איך אומרים, התרגשות שלו.
הטראומה.
כן, הרג את תובל קיין. ולכן נהרג איש וילד. כן. אז ההסבר של המדרש הוא שלמך אומר לנשיו, האם האיש הרגתי לפסעי וילד לחבולתי? זאת אומרת, האם זה אינטרס שלי? זה קרה ככה. קיין הוא היה באמת במזיד וקיבל אחקה. אני, שאני בשוגג, כל שכן שאני אקבל אחקה. אבל למה כל כך? כל זה. מכיוון זה שם אומר, כי שבעת האם הוא גם קיין, ולמך שבעים יש שבעה, ולמך כל שכן, כן? מכיוון כשנשא למך שמעו שקיין ותובל קיין נהרגו, זאת אומרת, הרגו את המושג של איש ואת המושג של ילד, זה סוף החברה הפונקציונלית, כן? אז החליטו לא להוליד עוד יותר. לכן למך טוען לפניהן שכדאי להמשיך, מכיוון שהם אומרים, המדרש אומר, זה קל וחומר של שטות, אם ההחקה של קין נפסקה, נפסקה. הוא בא בטענות שהוא היה במזיד, קיבל, אז אני בשוגג, כל שכן שאני אקבל. והם אמרו לו, הן אמרו לו, זה קל וחומר של שטות, אם קין נהרג, נהרג, זה סוף העולם. אז למה עוד להוליד בנים? וזה מעניין מאוד שבסוף התפתחות של תרבות מסוימת, אז יש התגובה, המרידה של אנשים, לא רוצים להוליד עוד. כן? מכיוון שאין שום טעם להוליד בנים בעולם שברור שזה כבר הסתיים. מבינים את ההקבלה הזו, כן? אז, פה המדרש מוסיף דבר מעניין מאוד. שאז למך ביקש שילכו לפני הבית דין. איזה בית דין? זה אדם הראשון. ופה יש עניין מעניין מאוד. מה היה עושה אדם הראשון כל הזמן הזה? מאז שהבל נהרג. כן. המדרש נותן שתי תשובות. האחת, והמשמעות של שתי התשובות זה אותה משמעות. האחת, שמשתיל עצים.
שוטל.
משתל.
שוטל.
שוטל. היה שוטל עצים. היה זורע. כן. והשני, שהיה מזדרג עם אשתו. וזה אותו עניין של העבודה, היחס, ולכן שמחתי עד המומנט הזה כדי לתת את התשובה. זאת אומרת, היה בתפקיד שלו, כן. הוא היה מחיה את העולם. כן. אבל פה זה מעניין. הוא לא שייך עוד להיסטוריה, אלא הוא במצב של דיין של ההיסטוריה. הבנתם? אז הולכים לפני אדם הראשון. ואז שאלו את הפסק דין של אדם הראשון. ואדם הראשון השיב, צריך לקוות עוד. אז כששמעו את זה, נשלמך אמרו לאדם הראשון, אתה כשהרגו לך הילד הזה שהיה איש וילד הבל, פסקת. ועכשיו אתה אומר לנו, תמשיכו. ולכן מיד וידע אדם עוד את אשתו ותלווה. טוב, פה יש, איך אומרים, השורסי, איך אומרים שורסי? כן, יש איזה ביטוי...
אורכה.
השני, כן? לידת שת. זאת אומרת, ופה יש נושא משיחי מעניין מאוד, ש... אני חושב שכשאני זוכר, כשלמדתי את זה, חשבתי שזה הארגומנט הכי חזק הראשון בתורה נגד הנצרות. כשצריך איזה מושיח, זה בא מזהות האדם עצמו. זה המושיח הראשון, שט. זה מובן? זה בא מעומק, האדם תיקן את עצמו מאז קרה מה שקרה, היה לו זמן ארוך כדי לתקן את עצמו, אז הוא מוליד בן אדם שהוא במדרגה יותר גבוהה, שט, בצלם אלוקים. הוא הצליח להוליד את המשיח. כן? נראה שהמושיח הזה, אני לא רוצה לקרוא לו משיח, המושיח הזה נכשל, נכשלו עד נוח, כולל נוח, עד בכלל, אבל זה אפשרות משיחית להציל מה? לא לבנות עוד מין אנושי אחר, להציל את המין האנושי של קיים. מבינים? כי היה יכול למחוק את התרבות הזו. לא, צריך לתקן אותה. אז הקדוש ברוך הוא מביא, בבחינת ממלכת כהנים וקול קדוש, זהות אחרת מתוך הזהות של האדם, כדי לעזור לאנושות של קיים. זה מובן? אז פה יש היחס שהוא הדגם בין ישראל לעם. מבחינת שט. אז נראה, קפה וידע אדם עוד את אשתו ותלת בן ותקרא את שמו שט, כי שט לאלוקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. למה היה צריך להחכות כל כך, כן? אלא, היא אומרת שהיעד, התפקיד של שט, זה יהיה להיות התפקיד של הבל. אבל הוא כבר, יש לו תשתית, איך אומרים זה, מתושת.
מושתת.
מושתת.
שאלה, שט נולד אחרי שנהרג גם קין.
נכון.
צריך
למות
קודם כל גם האדם שגרם
להריגה. אפשר לומר את זה.
ואז אפשר שיוולד מישהו שעומד חזק על הרגליים.
כן, אפשר לומר את זה. זאת אומרת, אף על פי שקין יצא מההיסטוריה כבר, חשבו עליו כאילו זה חיה. כן? האנסטר, איך אומרים את זה? השורש של הגזע. זה מין חיה. מרחוק כאילו זה חיה. כן? יצא מההיסטוריה. ההיסטוריה זה ההיסטוריה של העיר. של בני למך, שזה מתפקד, ופה יש איזו תמונה שמה שעלול לקרות לסיביליזציה שלנו, כן? זה ברור, כל הוגה דעות חשים את זה, כן? שזה, הסכנה היא שנגיע לאותו מצב ש, שהמדרש היה מגביר אותו, ככה, זה מובן, כן? מה? כן, זה מפחיד קצת, כן?
מה מפחיד?
את התיאור הזה.
לא, איך הם
כבר במדרש, זה לא קרוב. לא, איך אני יכול להסביר את זה? איך התלמידי החכמים לא למדו את המדרש כדי לראות מה קורה? היו לומדים שולחן ערוך יותר, לא המדרשים.
טוב, אוקיי, רוצה,
אופן אלי
ישראל,
התקווה, תמיד
לראות אדם חדש
שיעשה לפני. כן, נכון, אבל אני מתכוון לתיאור של התפתחות ההיסטוריה. טוב, אז נחזור קצת לנושא שלנו. מה?
שש
פעם. טוב, אולי קצת רבע שעה. כי אני איחרתי, כן?
כן.
אני הגעתי באיחור, לא?
חמש.
קצת, חמש. רבע שעה.
יום שלם.
טוב, אז פה יש עוד הפתעה. ולשד גם הוא יולד בן. הגם הוא הזה הוא קשה. למה גם הוא? אז אין לו רשות להוליד בן. נסביר את זה מיד. ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. וזה בסוף הפרק, כן. כל עוד שלא נולד אנוש, לא ידעו לקרוא בשם השם. אני רוצה להתחיל בזה. מה ההבדל בין אנוש ואדם? אדם זה הזהות של האדם בבחינת כלל. אנוש זה בבחינת פרט, יחיד. כן. כל בן אדם הוא אדם, אבל כל אנוש הוא אנוש בפני עצמו. זה מובן? יש שני מושגים פה.
זה כלליות.
זה כלליות, כן. אבל... זה שם מודרני, זה מילה מודרנית, כן? זה לא מלשון הקודש, האנושות, כן? זה ברור. וכל עוד שלא היה איך אומרים, החוש של הייחוד שיש בכל אחד ואחד מבני האדם, אז השם המפורש לא היה יכול להיקרא. היו קוראים לשם אלוקות, אלוקים, זה כן. אבל לקחו בשם השם, זה... לא ידעו. זה מובן? לא. אז אולי אני אתחיל בפירוש הרגיל ונגיע לזה. קודם כל השאלה הראשונה, הוא שט גם הוא יולד בן. אם שט היה עלול להיות המשיח, כן, המושיח, המשיח, לא היה לנו להוליד עוד, כן. אנחנו צריכים למישהו שיציל את העולם, וזה ימות המשיח, אין פריה וריביה, כמרנו. כן? הבנתם את זה? ולשד גם הוא יולד בן זו הפתעה. אז התולדות בגזע של שט יש להם יעד הפוך מהתולדות של הגזע של קין. בגזע של קין צריך להתקדם ליותר, לפרי יותר מפודח. צריך להתקדם מאדם לבן אדם. אז הנה הבן אדם הזה נולד, שט. אז צריך לצמצם אותו כי הוא יותר מדי גדול, גבוה, כדי לקחת את האנושות בידיים במצב שהיו, שהגיעו. זה מובן, צריך ירידה. התולדות פה זה צמצום, עד נוח. כשנולד נוח, אז התחילו להתנחם. זה, איך אמרו בדיוק? זה ינחם אותם. זה. עד כאן היו יותר מדי גדולים. ולכן התולדות זה צמצום איך אומרים, הגודל של הצלם אלוקים, עד שיוכל להיות, הבנתם את העניין?
לא. מה זה גדולים לבנתם? גדולים
לבנתם? אנברגור, איך אומרים לי.
במדרגה?
מדרגה, כן. מדרגה יותר מדי של קדושה. אז אי אפשר להתקשר למצב שלנו. צריך, כן, זה מובן. אולי ניתן איזה דוגמה ככה. כשהאירופאים הראשונים הגיעו לאפריקה, נאמר, כן? אז המצב התרבותי של החברות שם היה ירוד לגמרי. אז זה לא הגדולים מן הגדולים של האירופאים שיכלו להיות מחנכים שלה. היה צריך לצמצם את מה.
אבל הגדע של קין היה כבר מצומצם.
זהו.
הגדע של קין היה מצומצם.
לכן צריך תולדות.
הגדע של שית היה צריך
לצמצם אליו לצמצם. אבל זה לקח 10 דורות מאדם דרך שית, מאדם עד נוח. אז בכל דור היה ניסיון וכישלון. התורה מספרת אחד, זה חנוך של אותו גזע. כן, בדור השביעי. כן? שט, כן. ועד שהגיע נוח, אז הייתה תקווה בעולם, זה ינחמנו, כן? מי אמר את זה? אנשי קין אמרו את זה. ראו בו המשיח, כן? הוא לא הצליח מכל מקום, אבל הייתה קצת תקווה לזה. הבנתם?
ולכן נוח
היה שהגישו
היה צדיק בדורותיו,
לכן נוח היה בעצם איש... זאת אומרת, כל המדרשים על זה, שלא הצליח להציל את הדוח שלו.
זה
סתם
של משיח
מנחם,
זה
מחמם.
זה
מושג
של
מחמם.
זה ממד...
זה לא יפה, אבל למה? זה עמוק מאוד. וזה ש... איך אומרים? זה שהשפיע בנצחות על הגויים. ראו את זה כעיקר, לקבל נחמה על ההיסטוריה שלהם. ויש צד חיובי בזה, כי סוף סוף צריך נחמה, כן? מה שקרה צריך לנחם את הבריות. מי שאין לו הנחמה הזו לבריות, אין לו יכול לקבל בהם, כן?
זה תפקיד
הידו,
זה
לפיין,
ופתאום נזכר
שזה
שם לא
רק אפיפיורים,
שמתי... לא רק אפיפיורים.
כן. אז פה יש מדרש שמביא רש"י, וזה ייתן לנו את ההסבר הראשון של הכישלון שלהם. העבודה זרה מתחילה בדור אנוש. כן. זה ידוע. עבודה זרה כדור אנוש. איזה סוג של עבודה זרה נראה מיד. לפי הפשט, אז אוכל לקרוא בשם השם, זה חיובי. כן? אבל לפי המדרש זה שלילי לגמרי. אז זה, רש"י אומר, זה לשון חולין, לא לשון לאחל, להתחיל, אלא לשון חולין, לחלל. ובעברית הוא חל, אפשר להסביר בשתי המשמעויות. הוא אומר לו, צריך להבין אותו בלשון חולין, אז התחילו לקרוא את שמות האדם והעצבים בשם השם. עבודה זרה התחילה. כן. טוב, זה נושא בפני עצמו.
הקודם,
שאמרת ולשת גם הוא נולד בן, זאת אומרת, גם הוא, כי אם הוא
היה
המושיע
האחרון, אז לא היה צריך
להיוולד לו בנים, אבל ברגע שגם הוא נולד לו בן, אז הוא חל, אז נהיה השם השם חומי.
כאילו,
לא, לא הייתי אומר את זה ככה. לא. היה צורך שיוולד לו בן, כן? יותר מצומצם בגדולה שלו. כי הגדולה של שת היא ענקית, כן? הקדושה מוחלטת. טוב, הוא לא יכול לתפקד, לקחת, איך אומרים, פרן השארג', איך אומרים את זה? לקחת על עצמו את ה... למשל, זה מה שקרה פעם למשה רבנו, היה יותר מדי גדול, לכן יהושע ארבע בתחתיו, כן? זה...
ואליהו ואלישע.
ואליהו ואלישע, למשל. אז אנוש היה יכול להצליח, כן? אבל פה מתחילה העבודה זרה. יש איזה מצב של כישלון, זאת אומרת, האמת האמיתית זה לנו המקובלים, כן? ונלמד לעם משהו פשטני. למשל, כן. אני לא חושב שיש הגזמה בזה. יש דורות שהתלמיד החכמים, איך אומרים, לוקחים לעצמם את התורה האמיתית, ונותנים הסברים של ילדותיים, ואז זה מתחיל לעבוד הזאת.
זה לא בצדק.
זה גאווה.
זה לא בצדק.
לא בצדק, גאווה. טוב, אז אני רוצה רק להסביר את הביטוי, אז אוכל לקרוא בשם השם, לפי פירושו של רש"י. בתקופת אברהם, הפסוק אומר אחרת, אברהם קורא בשם השם. פה אוכל לקרוא. מה זה עבוד הזרה? זה רק חלק מהשם. אז התחילו לקרוא התחלת השם, שם של השם, ולא השם מלא. אז מי זה נולד עבוד הזרה?
חלקי.
חלקי. אז זה הפשט.
כן.
זה הפשט. נכון. זה הפשט. אז אוכל לקרוא, ולא העיזו לקרוא את השם המלא. כן? ויש משנה מפורשת שאסור להגות את השם באותיותיו, כי זה התחלה של העבודה הזו. אז זה מובן, כן. טוב. אז בשיעור הבא נראה מה קורה בתולדות של שט, ואיך מגיעים לכישלון של נוער.
כאילו לא, הם עניתו, כאילו לא שייך, בגלל שדיברנו קצת על עניין עבודה זרה, חס ושלום. כשמדובר בתפילה, על לכוון, על כוונה, זאת אומרת, הרי זה לא בהשגה בכלל, למה מכוונים. אז נניח אם אתה רואה את שם השם, אם אתה רואה את האותיות, זה גם כן יכול להיות עבודה זרה.
אבל אסור לבטא, כן?
אבל מבחינת הכוונה, כוונת הלב, למה מכוונים? לטוב, לחסד, למה מכוונים?
לא, זה, הנה, הכלל הוא ככה. חוץ מהמקובלים הגדולים, שיש להם רשות לכוון את דרך השם, כוונות השמות, וזה לוקח להם הרבה הרבה זמן.
למה?
לכוון בתפילה, כן, כי מילה זו היא באותה ספירה, מילה זו באותה ספירה, עוד זו באותה ספירה, זה... אז לומדים את זה, לומדים את הכוונות דרך לימוד, כדי לדעת בלימוד, בשעת התפילה אסור לכוון. זה פשוט. מבקשים כוונת הלב, זה משהו יותר בסיסי, יותר פשוט. כן? ולפני התפילה אומרים לשם ייחוד קודשא בריך הוא, שמה אומרים, כאילו יסגנו כל הסודות, וכאילו, כן? הכוונה היא, אני רוצה לעשות מה שהיה צריך לעשות, אבל אני לא יודע לכוון, כן? הכוונה היא כוונה, תחום כוונתית, איך אומרים את זה? זה מובן, כן? כללי.
אפילו בנוסח הזה יש אותיות,
אז
לא אומרים את זה?
לא, לא, לא אומרים את זה. לא אומרים את זה. זאת אומרת, בשעת התפילה אסור ללמוד, ואם אני מפסיק את התפילה כדי ללמוד מה כתוב בתפילה, אז זה לא תפילה.
אבל נניח אחרי הדלקת נרות בערב שבת, כן? אז כשהאישה מבקשת,
אז זה משהו אחר, זה תפילה, זה לא כוונה, זה תפילה.
כן, אבל איך, זאת אומרת, איך היא מבקשת?
וזה נוסח. איזה נוסח?
הנוסח הפרטי שלה, במילים שלה. אבל היא לא יכולה לפנות
לא, בשם... לא, הכוונה, לא. בשם מיוחד, ספירה זו אחרת, לא, זה אסור.
לא בספירה. לא, לא.
לא, הכוונה היא ככה. אתה הוא הממונה על זה, הממונה על זה. אתה הוא. אז הם מתכוונים לאתה. אתה הוא על זה. כן? אתה הוא אלוקים. הבנתם את הכוונה?
כן. כי למשל, בקריאת שמה על המיטה, אצל הספרדים, יש יושב בסתר עליון. אז זה גם כן כאילו כוונה.
אז לא הבנתי את השאלה.
אתה אומר, אתה קורא למישהו בשם, אתה קורא לו.
נכון, אבל...
מי זה שיושב בסתר עליון?
נכון.
מי זה שכיסא הכבוד?
אבל בשעת התפילה אסור לכוון, לומדים את הכוונות האלו כדי שבשעת התפילה הנשמה עצמה מתכוונת מאליה. רק הגדולים, ואני זוכר...
אם קטן עושה כוונה, זה עבודה גרה.
זה יש, יש, איך אומרים, סיכון. אני זוכר שהייתי ילד, היה מקובל אחד בקהילה שלנו, זקן אחד. והוא היה מן הדיינים גם כן. ואז הוא היה מתלבש לבן, הכל, כל לבן, לבן, לגמרי לבן, ביום כיפור. היה מתחיל את ה-18 של שחרית בבוקר מוקדם, והיה גומר אותו עם הכוונות קצת לפני הנעילה. קצת לפני הנעילה היה מתכוון לכל התפילות אחרות כדי להגיע לנעילה. והיה צריך יום שלם כדי לכוון.
שאלתי
רק, אני זוכרת איך השאלה הייתה, אם מותר להגיד שמה ישראל כמה וכמה פעמים ביום.
ככל
שיש מישהו ירצה, שאלה, זאת אומרת,
מישהו
נבחר,
מישהו רוצה, מישהו מבקש, מישהו,
תמיד
יכול לחזור שוב ושוב להגיד
שמה,
נכון?
כן, אבל זה, זה לא
המצווה
של
קריאת
שמע,
כן.
זה כאדם קורא
בתורה. כן. כן. מה שדניאל קודם שאלה, אני הבנתי ככה, שאם בן אדם אומר לפני התפילה לשם מחוץ ושדוריכו,
כן.
אז הוא אומר, אבל יש לנו חוק קודשה ברוך הוא לאחד השם יוצא דבר, זה יחוד השבים, נכון?
לא, אבל כל תפילה ותפילה... ברור שזה צריך להגיד את זה.
זהו, זה
שם. אה, זה? טוב. לא, אני חשבתי, אז לא הבנתי את השאלה. כוונות ממש, זה לא זה. זה דווקא הכוונה שהיא... יש לנו רשות לכם.
אבל מותר אז להגיד את...
לא רק מותר, כדאי, כן, כדאי. לא, אני חשבתי הכוונות
לא, ידעתי שזה לא היה, בגלל זה רציתי להעביר על זה. חשבתי שלא צריך לבטא בו. אבל אבא היה, אבא שלי היה אומר, שהוא היה אומר לשם יחוד קדשה בריחו, רק בשבתות או במועדים, בימים טובים, בגלל שכדי להבדיל את התפילה בין ה... אבל אני רואה שכולם נוהגים להגיד את זה רק עם כל מה שלוש פעמים.
כן. אה, כבוד הרב,
רציתי לשאול,
קוראים פתיחת אליהו במנחת
אליהו שבת?
למה,
בקהילה
שלכם יש בעיה
בשביל? לא, לא, חשבתי רק.
למה?
אנחנו, אני קוראת פתיחת אליהו במנחת. השאלה זה גם יום שבת, אם מותר לשבת אפשר לקרוא, נכון? פתיחת אליהו.
לא.
כן, חשבתי שאני פשוט...
חשבתי. בסיבור שלנו,
בפני מנחה,
יש
לחלק מהתואר. לי, לפני כל תפילה.
כן, בשחרית אנחנו אומרים, אבל חשבתי שבשבת...
גם בערבית אומרים את זה?
לא,
בערבית לא.
בערבית.
בערבית לא אומרים, נכון?
לא. טוב. אז אחי בא השבוע?
בא השבת, בעזרת השם. ביום רביעי.
ביום רביעי.
ביום רביעי שעבר היה, החביב יפשוט שאם אפשר לעשות את זה בשעה 6, אז הוא אמר שיש הזכרה, וכך גם לא יהיה יותר טוב, שהוא לא יהיה בלחץ. ראש חודש כסלב, אבל מעניין שזה יצא שהישיבה הקודמת, התחלת הפתיחה של ישיבת קיבל שאול, זה התחיל בחודש כסלב. ועכשיו זה מתחיל עוד הפעם בחודש כסלב, מקווים שזה תהיה התחלה טובה.
לא שמעתם לה, העניין של חנוכה.
כן.
מי שיש לו כיס, אין לו לב. ומי שיש לו לב, אין לו כיס.
ובקשר לרב, בין העזרה, אתה דיברת?
כן, דיברתי איתו, הוא מסכים, אבל הוא צריך להתקשר.